באמצע הפרק. בפרק י"ח התחלנו להיכנס למושג מאוד, של כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בפרקים הקודמים עסקנו בקרוב, והבירור היה איך ניתן לומר שלקיים את התורה והמצוות בפיך ובלבבך, בדיבור, במחשבה ובלב, זה קרוב. הרי הטבע הולך הפוך, מה זה קרוב? החוש מגלה לנו ההפך. בפרקים הקודמים האדמו"ר הזקן לימד אותנו שההבנה של המושג קרוב היא כשאני קולט להפעיל, איך להפעיל את המנגנון כולו של ההתבוננות. מנגנון ההתבוננות הופך את העניין לקרוב. קרוב, זאת אומרת, תלוי בך. המוח שליט על הלב וכו' וכו' וכו', עד שזה קרוב ממש. פרק י"ח, בוקר טוב. בפרק י"ח עבר התניא למנגנון השני. קרוב, טוב, לקח לנו 17 פרקים לעכל את המלחמה ואת המאבק של הנפש האלוקית והנפש הבהמית כדי לקלוט שבמנגנון נכון זה קרוב. אבל מה זה מאוד? הרי זה ודאי לא קרוב מאוד. הוא הסביר לנו גם שהקרוב הוא לא להגיע למדרגת הצדיק, אלא להגיע למדרגת בלבבך לעשותו, העשייה, הקיום, כל זה ראינו. אבל מה זה מאוד? מאוד אומר שזה מוחלט. מאוד גם אומר שזה לא רק למדרגת בלבבך לעשותו, אלא יש איזשהו מנגנון שיהודי קרוב בו מאוד אליך, באופן שהוא מעורר הכל, שהוא יוצר גם בעירת הלב, שהוא יוצר את הכל. בפרק י"ח הוא אמר לנו שהמאוד הזה זאת האהבה המסותרת. זאת האהבה המסותרת שקיימת בכל אדם מישראל הקדוש ברוך הוא. האהבה המסותרת שמתגלה ברגעים הגדולים של מסירות נפש. והוא בירר איתנו מהו שורשה. שורשה של האהבה הזאת באה למעלה למעלה מתחת. שורשה של האהבה באה מסתירת החוכמה, מהקודש העליון. חוכמה זה ביטול כוח. מה? זה הביטול במציאות ממש. ובחוכמה מאיר אור אין סוף ברוך הוא. והאור האין סופי הזה בהשתלשלות יורד בכל אחד ואחד מישראל על פי מדרגתו ועל פי נשמתו. אבל אין אף אחד שזה לא נמצא בו. זה למעלה מטעם ודעת. זה מתחיל מחוכמה, מפני שחוכמה באצילות היא המקום שבו אור אין סוף ברוך הוא מאיר. ועכשיו בכל מערך ההשתלשלות, חוכמה דאצילות מופיעה דרך מלכות דאצילות, דרך מלכות דה וכולי וכולי וכולי, עד שהיא מגיעה אצל הקל שבקלים ואצל הפושע הזה שבישראל, בנפש דנפש דמלכות דעשייה וכולי וכולי וכולי. אחרי שהוא ברר את זה הוא אמר לנו, על זה מוסב הפסוק, נר השם נשמת אדם. נר השם נשמת אדם, זה פרק י"ט. נר השם נשמת אדם לא רק בא להגיד איזה רעיון יפה, אלא להסביר באמת את המטאפורה, את המשל של נשמת ישראל, נשמת האדם הכללית, נשמת ישראל, ויפח באפיו, בצורה הכי אמיתית שלה, במושג של נר. מה זה נר השם? אור הנר, כשהוא מתנענע בנר, אז אור הנר תמיד מבקש להתבטל ולעלות למעלה. אור הנר תמיד מבקש כאילו להיפרד מהפתילה ולעלות. לאן הוא מבקש לעלות? ליסוד האש, למעלה למעלה. תיגש לאור הנר הזה, תיגש אל הנר ותשאל אותו, אבל מה ההיגיון בבריחה הזאת מהפתילה? לאן אתה הולך? בתפקיד שלך למטה, להעיר, אתה תכווה. אתה לא תמשיך להופיע, לא יהיה כלום. אלא לאן אתה שואף, ללמעלה, לא יספרו אותך שם אחד. מה זה נר אחד בשמש שלמה? אז מה ההיגיון? מה הטעם והדעת ברצון שלך לצאת? תהנה, אתה עושה פה את התפקיד שלך מצוין. תפרח. זה לא יעזור כל השיחה הזאת עם הנר. כי טבעו של הנר, וכאן המושג של טבע פירושו, מה שאנחנו קוראים בטעות למעלה מהטבע, כי אצלנו טבע זה מה שהולך ללמטה, לטבוע. אבל כאן טבע עכשיו זה הטבע הפנימי, טבעו של הנר, חזק יותר מהטעם והדעת. כאן אנחנו נפגשים במושג הפנימי, 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 של הטבע הפנימי שהוא למעלה מהטעם והדעת. הוא חזק כל כך, עד שזה חשקו וטבעו כל הזמן לחזור למקור הראשון שלו. כיוון שנפש יהודי מקורה בחוכמה אילאה, שבה מאיר אור אינסוף, ברוך הוא, לשם היא רוצה להגיע. אלא מה? אם לשם היא רוצה להגיע, למה זה לא מופיע כל הזמן? זה לא מופיע כל הזמן מפני שיש המון 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 עיכובים שמאפשרים לזה בכלל לא להופיע, לא להתגלות. אבל במקור של זה, בלמעלה מהטעם והדעת, זה שואף להגיע לשם. בזה מתייחדת נפשו של יהודי על נפש, כל דבר, על כל אדם, בכל מציאות אחרת, בחיבור הזה לאינסוף. זאת נקודת האינסוף. החיבור הזה לנקודת האינסוף, שהיא ההיפוך מהקליפה שדיברנו עליה כל הזמן, היא נקודת המאוד. ההתחלה הזאת מתחילה עכשיו לענות לשתי השאלות הבאות שאותן הוא הציב בפרק י"ח. אני מבין שהכוח הזה של כל אחד מאיתנו מופיע מאור אינסוף ברוך הוא. למה הוא מופיע בנו? כי האבות, זה סיכום מאוד חשוב, כי האבות נעשו, נו, מרכבה. כיוון שהאבות הן מרכבה לחלוטין, ממילא אין שם שום הופעה של עצמך, אין שום הופעת אגו שמופיעה, לכן האבות שנעשו מרכבה מורישים את זה לזרעם אחריהם עד עולם, במובן המקום ובמובן הזמן. ללא שום הבדל בכלל בין קל שבקלים ופושעי ישראל לבין משה רבינו ואברהם אבינו. בכל אחד ואחד יש בירושה מאיתנו, בירושה, את אור אין סוף ברוך הוא המאיר. קוראים לו נצח ישראל בגדול, אבל צריך לדעת שזה קיים באותו גדול שדיברנו עליו בהכי קטן. בכל אחת ואחד מאיתנו מופיע אור אין סוף ברוך הוא המאיר בירושה מחוכמה שהיא אור אין סוף המאיר עד נפש בנפש 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 בנפש. מופלא. אבל עכשיו צריך להבין שתי נקודות. כיצד זה בא לידי ביטוי כאן? למה זה מתבטא בעיקר ברגע של מסירות נפש, אנחנו מתחילים לקלוט, אבל זה עוד לא לגמרי מובן? והדבר הגדול ביותר, יוצא שהאהבה המסותרת הזאת, האהבה הנסתרת כל כך, מיכל הציע שמסותרת זה גם לישון סתירה. זה מדהים. היא סותרת את ההיגיון. יש אהבה שבאה מההתבוננות, ויש אהבה שבאה ממנגנון אחר לחלוטין, הוא בכלל לא פועל על פי מה שאתה רואה כאן. אולי יש קשר בין סתירה לבין נסתר. הדבר הנסתר לא מאפשר לך לראות. ואז אתה אומר, זו סתירה להיגיון, זו סתירה למה שנראה. כשדברים נראים טוב, אז אתה אומר, זה נראה לי. כשדברים נראים לא טוב, אתה אומר, אני לא מבין. כשדברים לא נראים, כשהם נראים הפוך, אתה אומר, זה סותר. זה מעניין מאוד המושג הזה. אהבה מסותרת. וכאן בעצם מגיע התניא לשאלה, אהבה ומסותרת זה תרתי דסתרי, זה פשוט. כי אהבה זה דבר שבא לידי ביטוי בנגלה, אתה אוהב אותי, אז אתה אוהב אותי, אז אני רואה את זה. מה פירוש אהבה מסותרת? איזה מושג זה אהבה מסותרת? כלומר, אצל קל שבקלים ופושעי ישראל, האהבה הזו באה לידי ביטוי בביתו. בשנאה. על מה אתה מדבר בכלל? מה המושג הזה? וצריך להבין שבהפוך על הפוך, כיוון שזה לא הקרוב, אלא המאוד, אז הקרוב יכול להביא אותי הרבה מאוד פעמים רק לאהבה ויראה שבמוח, שבתבונה. ואני לא מצליח על ידי זה להבהיר את הלב. מה לעשות? כי בהתבוננות הלב לא ברשותי. רק צדיקים ליבם ברשותם. אבל במאוד הזה, כשזה פועל, אז המאוד פועל על הכל, הוא פועל על כל הלב. כלומר, כשמופיעה אהבת השם הזאת אצל הרשע הבוגד שהחליט למסור את נפשו, עכשיו זה מפעיל הכל, הוא מואס בכל תאוות עולם הזה. תחשבו לרגע על השנייה של המסירות נפש. כל תענוגי עולם הזה לא נחשבים, הגוף לא נחשב, כל מה שהבינוני לא יכול להגיע במנגנון הקרוב אף פעם. במסירות נפש הזאת, בהבנה, במוחלטות הזאת, שהשם אחד, רב לזר בן דורדיה, ששם ראשו בן ברכיו, ומגיע למסקנה שהכל הכל הכל אחד, והשם אחד הוא שמו אחד, שם כשהוא אצל הזונה היא קולט פתאום איפה הוא חי, הוא מגיע למה שעליו בוכה רבי ואומר, לא דיים לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים להם רבי. לא דיים לבעלי תשובה, אתם מכירים את הסיפור שם של רב לזר בן דורדיה, ששם ראשו בן ברכיו, הוא כבר לא יכול יותר, ואז יוצאת בת קול ואומרת, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. אבל הוא היה במקומות... הוא היה האנטיתזה, הוא השקיע את כל העולם, הוא היה עובר שבעה ימים ושבעה ריקיים ומשלם כיס דינרים כדי להגיע לזונה שעוד לא הגיע אליה. זה לא רק התמכרות, זה הקל שבקלים עם הפשיעה ביחד. ודווקא אצלו, כשזה בא לידי ביטוי, אז זה בא לידי ביטוי המאוד, והמאוד אז כולל בתוכו לא רק אהבה אלא גם יראה. זה דבר מופלא, איך זה קורה? ולזה מגיע עכשיו התניא בחלק הזה של הפרק. אולי נחזור רק על השורות האחרונות, וזהו כלל, במקום ששם מתחיל השיעור של ג' וזהו כלל בכל סיטרא דקדושה, שאינו אלא מה שנמשך מחוכמה שנקראת קודש העליון, דיברנו על זה בהרחבה, בסדר? החוכמה היא קודש העליון, החוכמה עצמה, מה שמתפשט ממנה נקרא קדושה. בסדר? וזהו כלל בכל סיטרא דקדושה, שאינו אלא מה שנמשך מחוכמה, שנקרא קודש העליון, הבטל במציאות באור אין סוף ברוך הוא המלובש בו, ואינו דבר בפני עצמו כנל. זאת נקודת הנקודות. כל דבר שהוא הוויה בפני עצמו, כל דבר שהוא יש בפני עצמו, זה בעצם בדיוק המושג של עבודה זרה. כשהקדוש ברוך הוא בורא, אז הוא נותן לנו לחוש הוויה בפני עצמו, יש בפני עצמו, בסדר? אבל רק כאשר אני קולט שהכל בטל וכלול במציאות של האור אין סוף, הכל בטל, כל מה שאנחנו כל הזמן מדברים, מתבטל ולא מתבלט. נכון? יש שני צדדים, או שאני מתבטל לאור אין סוף, או שאני תופס ישות. ברגע ש... והמתלבט שנמצא באמצע הוא בעצם איזשהו תרגיל שלא יודע להחליט עדיין, אבל ברגע שזה לא מתבטל, זה מתבלט. זה לא, זה צריך לתפוס את זה. זה לא, זה ניסיון כאילו להרגיש, לא, אני באמצע ואני מתלבט. מצוין, אז אתה לא מתבטל. ואז הכלל בספר בקדושה הוא שכשהדבר מחובר לגמרי לגמרי לגמרי, אז הכל נמשך לחוכמה, ולכן נקרא כוח מה, והוא הפך ממש. זה נקרא כוח מה, כלומר זה נקרא הכוח של הביטול. זה כוח עצום. איזה כוח צריך בשביל להיות בטל? הכוח להסכים להיות בטל, הכוח לא להחזיק מעצמי ישות, הכוח לא להיות הוויה. ולכן נקרא כוח מה, והוא הפך ממש. והוא הפך ממש מבחינת הקליפה וסיטרה אחרה. זה ההיפוך הגמור ממש מבחינת הקליפה וסיטרה אחרה. זה פלאי פלאות. זאת אומרת, האהבה מסותרת, הכוח מה, הוא הפך גמור מבחינת הקליפה והסיטרה אחרה. הצדיק היהודי הגדול שהגיע לקרוב, הוא לא מבטא את ההיפוך. מי מבטא את ההיפוך? האהבה מסותרת. זה ההפך הגמור. האהבה המסותרת זה ביטול שהוא לא, שאין בו בכלל שום פן שאתה יכול לגעת בו, שום פן שאתה יכול להבין אותו. הוא ממשיך את זה. שממנה נפשות אומות העולם בעבדין לגרמיו, דיברנו על זה בהרחבה, ואמרים הבהב כמו הפסוק במשלי, ועל איתני זה עניינו של עשיו, להיות יש ודבר בפני עצמו כנל, הפך בחינת החוכמה. ולכן נקראים מיתים, זאת נקודת המעבר עכשיו. ולכן נקראים מיתים. המושג מיתים הוא לא המושג שאנחנו רגילים אליו. מת פירושו משהו שאיננו מחובר לאור אין סוף. מת פירושו דבר שהוא בפני עצמו. בשנייה שהוא בפני עצמו, בשנייה שהוא יש בפני עצמו, בשנייה שהוא הלעיתני, הוא מת. כשעשיו אומר הלעיתני, למה הוא אומר הלעיתני? כי הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. כשהאנוכי הולך למות, אז אוטומטית אני בעל איתני. או הפוך, כשאני בעל איתני, אז הנה אנוכי הולך למות. מתי אני חי? צדיקים במיטתם קרויים חיים. מה פירוש צדיקים במיטתם קרויים חיים? כיוון שאתה חי בתוך הכלל שהרגע קראנו לו, שכל דבר שכלול בסתרא דקדושה נמשך מחוכמה שנקרא קודש העליון, אז החוכמה, ספירת החוכמה, אין סוף שמלובש בה, החוכמה, הביטול הזה, תחיה בעליה. החוכמה תחיה בעליה. למה החוכמה מחיה בעליה? כי החוכמה היא מה שמאפשר לך את החיבור לאין סוף, שם מלובש אור אין סוף. לא הבינה, הדעת, לא נחזור לזה, דברים שדיברנו בהם הרבה הרבה הרבה. אז החוכמה מחיה בעליה. אבל ברגע שנקודת החוכמה, האין סוף, הוא עצמו לא מופיע כי יש קליפה, אתה מסתיר אותו, אז הוא כתיב ימותו ולא בחוכמה. מה הקשר בין חוכמה למוות? מה הקשר בין חוכמה לחיים? כי חוכמה אינה אינפורמציה כמו שרגילים אצלנו להסביר. חוכמה איננה ידיעה כזאת או אחרת, זה בכלל לא מעניין. חוכמה זאת הספירה העליונה של חוכמה אילה, של כוח מה, של הביטול המוחלט, 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 שבו מתגלה אור אין סוף, בו מלובש אור אין סוף. עכשיו, האור אין סוף הזה בא לידי ביטוי באין סוף מחיצות שדרכם זה בא, באין סוף השתלשלויות, מדרגות, והכל אחוז בהשתלשלות כטבעות אחת בשנייה, אבל החוכמה היא זו שמחיה את בעליה. וכן, ועכשיו, עד כאן ראינו. עכשיו מגיעים לנקודה, כל זה שייך גם באומות העולם. ומה ההבדל בין הרשעים ופושעי ישראל לבין אומות העולם בנקודת האינסוף? עוד פעם, לא במנגנון הקרוב. דיברנו על לוי יצחק ואנדרי. לא במנגנון הקרוב. במנגנון הקרוב יכול להיות שאנדרי נמצא 100 קילומטר לפני לוי יצחק. אבל במנגנון האינסוף, וזה שני מנגנונים שבהמשך נראה כמה הם פועלים ביחד. במנגנון האינסוף, מה ההבדל? וכן הרשעים ופושעי ישראל, הם בעצם מיתים. בפשטות, בנגלה, הם מיתים לגמרי. למה? כי החוכמה לא מופיעה שם. הרשעים ופושעי ישראל, ובכוונה אפילו לא מדבר כאן עכשיו על קל שבקלים ופושעי ישראל. אתם זוכרים שחילקנו בין יוסף משיטה ליקום משטרורות, בין קל שבקלים לבין פושעי ישראל. הוא לא מחלק, הוא אומר עכשיו בוא נדבר על הקשים ביותר, על הרשעים ופושעי ישראל. זה לא שאור אין סוף לא מאיר, אלא הם עושים הכל כדי להחשיך. הם מורדים וכופרים ובועטים ומחטיאים, הכל. וכן הרשעים ופושעי ישראל. קודם שבאו לידי ניסיון לקדש השם, עוד מעט ננסה להבין את המושג קידוש השם. קודם שבאו לידי ניסיון לקדש השם, אז לפני שהם באים לשם, באמת בחינת החוכמה שם מוסתרת לחלוטין. אבל מה קורה שם? כי בחינת החוכמה שבנפש האלוקית, אם ניצוץ אלוהות מאור אינסוף ברוך הוא המלובש בה, בא במי? בחוכמה, בכוח החוכמה, האור אינסוף מלובש בחוכמה, הם בבחינת גלות בגופם, בנפש הבהמית, מצד הקליפה שבחלל השמאלי שבלב, המולכת ומושלת בגופם, בסוד גלות השכינה כנ"ל. זה משפט בסיסי מאוד. בחינת החוכמה שבנפש האלוקית, כלומר האור אינסוף המלובש בנפשם האלוקית של מי? של פושעי ישראל. אם ניצוץ אלוקות מאור אינסוף ברוך הוא המלובש בה, הם בבחינת גלות. איפה? בגופם, בנפש הבהמית, מצד הקליפה שבחלל השמאלי שבלב, המולכת ומושלת בגופם בסוד גלות השכינה כנ"ל. למדנו בפרק י"ז את מושג גלות השכינה. גלו ישראל לבבל, גלתה שכינה עמהם. גלו לאדום, גלתה שכינה עמהם. בהסבר הפשוט, גלו לאדום, גלתה שכינה עמהם, והקדוש ברוך הוא איתם, ובעזרת השם הוא איתם גם במקומות הקשים, בכל צרתם לא צר. בעומק, גלו לאדום, עכשיו בעבודה הרוחנית של האדם, וכשנעמיק מגלה מהעבודה הרוחנית, שזה בדיוק מה שקורה גם במובן הכללי, הפיזי, המדיני, הכל. גלו לאדום, שכינה עמהם, כלומר החיות, הניצוץ האלוקי, נכנס איתי לאדום שלי עכשיו. ומה הוא עושה שם באדום? הוא מחיה את אדום. הוא נותן כוח, הוא נותן כוח לאדומיות שבי עוד יותר. גלו לאדום, עכשיו תבוא התפיסה, לא משנה מתי, פעם הקומוניסטית ופעם הסוציאליסטית ופעם אז בכלל לא חשוב, ותגיד עכשיו בוא ניקח את היהודי ונעשה אדום שעוד לא הייתה. שכינה עמהם. סוד גלות השכינה כנ"ל הוא לא שהשכינה הולכת לאדום, אלא שהשכינה הופכת להיות גולה, ואחרי שהיא הופכת להיות גולה, היא הופכת להיות גם כבושה. הגולה הוא אחד שנמצא ולא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא לא בבית. אבל הכבוש הוא אחד שנמצא, וא' לא יכול לעשות כי הוא לא בבית, וב' הוא חייב לתת את הכוח שלו כדי לעשות את ההפך ממה שהוא. זה סוד גלות השכינה. ודאי, כי הכובש יונק אותו. בדיוק, כי הכובש יונק את כוחו. זאת הקליפה, זה כוחה של הקליפה בפרי. ודאי, זה דבר מופלא. דבר מופלא. כשישראל נעלם משם, אגב, אתה רואה את זה בכפרים, אתה רואה את זה בכל מקום. אז הכל נגמר. וזה התסכול. והגלות שכינה, נחזור עכשיו לעבודה הרוחנית של האדם, היא אותו תהליך שקורה באדם הנפשי, פנימית. אתה צריך להבחין האם אתה נמצא רק בגלות, או שאתה בכיבוש. אסתר מן התורה מניין ואנוכי הסתר אסתיר, בעומק פירושו זה לא רק גלות, זה כבר היה כיבוש. כשבני ישראל באו לסעודה של אחשוורוש בפורים, אז זה לא שהם באו לסעודה כי אחשוורוש אמר שמי שלא יבוא יקבל מכות. הם כבר היו ההכשר של הבדת של הסעודה. כלומר, הסעודה הייתה בעצם יהודית לגמרי. עכשיו אתה מכניס את כל היהודיות שאתה יכול לתוך הסעודה, והכוח שהחשברוש מקבל בסעודה כדי לגזור את גזירות המן על היהודים, הוא היהודים שעשו את הגלות השכינה. זה דבר פילי. חס ושלום. מיד מגיע לזה. הנה עכשיו. פה אתה נמצא בנקודה. ולכן נקראת אהבה זו בנפש האלוקית, שרצונה וחפצה לדבק בהשם חיי החיים ברוך הוא, בשם אהבה מסותרת. גלות השכינה שאתה שואל עליה שי, לעולם לא יכולה לגלות לגמרי. ההתבוללות לא נוצרת בי. אני יכול לבולל חלילה את הדור הבא, אבל ההתבוללות לא נוצרת בי. ישראל הוא ישראל כי הוא ישראל. הוא יכול להתנצר ולהתאסלם ולקפוץ מהגג ולעלות חזרה, והוא ישראל. בדיוק. והוא ישראל לכל דבר, וזה יכול להתעורר בו, וכל מה שאנחנו אומרים חל עליו באותה מידה כמו על משה רבינו.
אלא אם כן
מוציא
עצמו מהכלל.
הוא ישראל.
אם מוציא עצמו
מהכלל. הוא ישראל מהבינה המהותית. הלכתית יש פה הגדרות. הוא ישראל. הוא ישראל. הוא לא יכול, כי זה שייך למאוד. הוא ישראל. שום דבר לא יעזור. ודאי, זה הגדרה, אין אפשרות אחרת.
זה חזל אמרו, אלא אם כן.
לא, הם לא אמרו, איפה הם אמרו דבר כזה? אין מושג כזה. המושג של הוציא את עצמו מן הכלל פירושו להלכה. הלכתית איך אני מתייחס, לא מבחינה מהותית.
מהותית אין יהודי
שיכול... מה פתאום? חס וחלילה. כן, 101. כן עובד, ולא אשר לא עבדו. חס וחלילה. ברור. ולכן, בוא נתרכז שנייה פה. ולכן נקראת אהבה זו בנפש האלוקית, שרצונה וחפצה לדבק בהשם חיי החיים ברוך הוא. זוכרים את הביטוי? שרצונה וחפצה לדבק בהשם חיי החיים ברוך הוא. כלומר, רצונה וחפצה זה לא לדבק רק בחיים, אלא לדבק בהשם חיי החיים ברוך הוא, בשם אהבה מסותרת. וכאן מגיעים לשאלה, מה זאת אהבה מסותרת? עדיין במובן של נסתר, כי היא מסותרת ומחוסה בלבוש שק בקליפה בפושעי ישראל. האהבה הזאת נראית כמתה. כשאתה מצלם את זה, זה נראה מת. אבל זה מסותר ומחוסה בלבוש סק, זה מושג גדול מאוד, בלבוש סק דקליפה בפושעי ישראל. וממנה נכנס בהם, מהקליפה נכנס בהם בישראל רוח שטות לחתו. כמאמר רבותינו ז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. זה דבר מאוד מאוד יסודי עכשיו. מה זה לבוש שק בקליפה, ומה זה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות? השק הזה הוא דבר מאוד מעניין. הנושא של לבוש שק בקליפה מאוד מעניין. השק בקליפה הוא מציאות כזאת, שיש כאן מציאות, היא קיימת לגמרי, אבל היא לגמרי ישנה. אני יכול להגדיר את זה כישן. הוא עוד מעט יגדיר את זה, והנה השם ויקץ, ויקץ כישן השם. יש פסוק בתהילים, ויקץ כישן השם. אומר, השינה היא שינה של בחינת החוכמה. אבל בחינת החוכמה לא יכולה למות, כי בחינת החוכמה זה חיי החיים. היא לא יכולה למות. היא כל כך חיה שהיא גם בקומה יכולה לחיות. ובהפוך על הפוך, יש וההתגלות שלה באה לידי ביטוי, ההתגלות שלה באה לידי ביטוי דווקא במקום הזה שזה נראה כישן, בצורות עוד יותר גדולות, כשזה יבוא. אבל אני רוצה רגע לקרוא רגע את כל השורות, כי יצאנו טיפה מהריכוז, לקרוא רגע את כל השורות ואז נחזור לזה. ולכן נקראת אהבה זו בנפש האלוקית שרצונה וחפצה לדבק בה השם, חיי החיים ברוך הוא, בשם אהבה מסותרת. כי היא מסותרת ומחוסה, וזה כל כך יפה שמסותרת, זה גם סתירה בעת, זה מנוגד לחלוטין למה שאני רואה. בלבוש שק דקליפה בפושעי ישראל. וממנה נכנס בהם רוח שטות לחתו, כמאמר רבותינו זל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. עוד רגע נדבר על זה. זה ממש שילוב של שני המנגנונים עכשיו. אלא שגלות הזה לבחינת חוכמה, הגלות שהחוכמה גולה, בתוך לבוש השק, שזה סוד גלות השכינה, בלבוש השק הזה, הגלות הזאת שתבינו, היא לא רק ישנה, היא יכולה לתת כוח לאדום. לבוש השק הזה זה כמו שק עם חורים כאלה שיכול לתת כוח.
זה החורים.
זה החורים. ברור. הוא רצינית מאוד בגלל שיש לזה שני הצדדים. זה יכול לתת כוח. שנייה. זה יכול לתת כוח גם לאדום עצמו, אבל זה לבוש שק כי זה חי. והגלות הזאת, אלא שגלות הזה לבחינת חוכמה, אינו אלא... מה גולה, חייבים לראות פה את הכל, מה גולה אינו אלא לבחינה המתפשטת ממנה בנפש כולה. אמרנו בשיעור בפעם הקודמת שהחוכמה עצמה נקראת בזוהר קודש, ומה שמתפשט נקרא קדושה. הקודש לא יכול לגלות. מה יכול לגלות? מה שמתפשט ממנו. אינו אלא גלות הזה לבחינת חוכמה, אינו אלא לבחינה. זה לא גלות החוכמה, זה כמו להגיד גלות הקודש ברוך הוא. אין גלות החוכמה. אלא, עוד מעט, שנייה. אינו אלא לבחינה, בסדר? שנייה בפנים. המתפשטת ממנה, בנפש כולה, להחיותה. כלומר, זה גלות לבחינה שמתפשטת ממנה בנפש כולה כדי להחיות, כי החוכמה, נו, תחיה בעליה. בעליה זה הנפש, ששם החוכמה נמצאת, אז החוכמה תחיה בעליה. אבל שורש ועיקר של בחינת חוכמה שבנפש האלוקית, איפה נמצא השורש? בכלל לא בנפש, הוא במוחין. ואינה מתלבשת בלבוש שק דקליפה שבלב בחלל השמאלי בבחינת גלות ממש. מה מתלבש בלבוש השק הזה של הקליפה, לבוש שק, שהוא יכול להגיע עד מתן כוח לעדו ממש, ולהיות כאילו ישן ממש בגלות? זה מה שמתפשט מהחוכמה. עיקר ושורש החוכמה הוא במוחין, ובמוחין אין גלות, כל הגלות היא בלב בחלל השמאלי. צדיקים ליבם ברשותם, מפני שאין להם בכלל כבר מציאות של גלות, הלב ברשותם. רשעים הם ברשות ליבם. גם הבינוניים לא יכולים להצהיר שליבם ברשותם. גם הבינוני האידיאלי, הכי אופטימלי שיש, ואומרים עליו כל העולם צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, לא רשע באמת, כרשע, דהיינו ליבי לא ברשותי, כי בליבי יכול להיות הרהור שייצר מצב של גלות, כי כוחות הנפש שבי עדיין במאבק כל ימיי. בכוחות עצמם אני במאבק. אלא מה? בינוני, ברמה האידיאלית, מצליח שההרהור הזה שבלב, אתם זוכרים, יגיע והוא לא יקה ויעלה עד לעשות טרומבוזה כזאת במוחים. נכון? כך קראנו לזה. מצוין. אבל במוחים, ששם מקום משכן הנפש האלוקית, המוח הוא נבדל מהגוף. במוחים אין גלות. במוחים אין גלות. וכיוון שבמוחים אין גלות, אז החוכמה, הקודש העליון עצמו, הקודה, החוכמה, הכוח, מה, ההתחלה, העיקר, השורש, הוא לא בגלות. הגלות היא לכל מה שמתפשט מהחוכמה הזאת בנפש. ולכן זה בגלות גם אגב ברמה של נפש מאוד גבוהה ורוח ונשמה מאוד גבוהה בגלות קטנטנה, וזה בגלות נוראית שם בנפש דנפש דמלכות דעשייה של אותו רשע ופושע ישראל. עכשיו יכול להיות שבמנגנון ההתבוננות בכלל אין על מה לדבר פה עכשיו, הוא מתבונן הפוך. אבל במנגנון המאוד, אז החוכמה הזאת נמצאת שם והיא לא גולה, היא קיימת. בהתפשטות היא נמצאת בלבוש שק. ולמה הוא חוטא כשאנחנו לא ברגעים הרואיים? למה הוא חוטא ב-99% מה... למה הוא חוטא? כי נכנסה בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? חזרה ליסוד. אצלנו יש סיטרה בקדושה או סיטרה אחרה. אין אמצע. אז מה זה נקרא נכנסה בו רוח שטות? רוח שטות אומרת, והפוך על הפוך. אני חוטא, כי זה לא מה שעשה אותי רשע כל כך גדול. למה אני חוטא בחטא קטנצ'יק? חוטאתי, נו, זה לא... בקטנה. מה הסיפור? עכשיו, אם אני קולה שכל עבודת השם פירושו שאני בטא לאור אין סוף ברוך הוא, אז כל מה שאני חוטא הוא בעצם בעומק עבודה זרה. אתם יודעים למה? כי מה זאת עבודה זרה? שאני נותן לאיזושהי הוויה אחרת ישות. שאני מנתק משהו מהביטול האור אין סוף. אנחנו לא אוהבים להגיד את זה לעצמנו, כי אנחנו נורא אוהבים לייצר אמצע ולהמציא אותו. ולהגיד שהמשחק הוא לא בין החיילים הלבנים לשחורים, אלא באמצע. אבל זה בלוף. ואם אני מתגבר, אגב בקטנה, הכי בקטנה אני מתגבר, אז אתם יודעים איך קוראים לזה הלכתית? רמב״ם, בהלכות יסודי התורה, אתם יודעים איך קוראים לזה? קידוש השם. כשאנחנו אומרים קידוש השם בעולם שלנו, אז אנחנו מיד מציירים איזה משהו הרואי באמצע גירוש ספרד. אינקוויזיציה מינימום. על פחות מזה אין מה לדבר. הרמב"ם מתאר בהלכות יסודי התורה צורה של קידוש השם. יושב ילד ורוצה לעבור עבירה. נשך את השפתיים והחליט לו. הרי זה קידש את השם. זהו. זה הביטול. אין ביטול יותר גדול מזה. זה בדיוק הביטול. זה קידוש השם. מה זה קידוש השם? קידוש השם זה שאני עושה קידושים עם הוויה. עם אין סוף. כלומר, האגו, הקליפה, הסיטרה אחרה, מפנה את מקומו לסיטרה לקדושה. וכשסיטרה אחרה מפנה את עצמו לסיטרה לקדושה, אז אין סוף מאיר בפועל. אז זה קידוש השם. יצירת האמצע הזה שלנו, שכל הזמן אנחנו מדברים עליו, הורס אותנו לגמרי. בפרק הבא הוא ינתח את הדברים בצורה הרבה יותר ברורה, הוא יגדיר לנו בהמשך, איך בעצם שורש כל מצוות העשה, הוא ואהבת, או סליחה, אנוכי השם אלוקיך, ושורש כל המצוות לא תעשה, הוא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. והשאר פרטים. כל מצווה אתה עושה, כל פעולה פוזיטיבית שאתה עושה, כי זה כל האדם, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, בעשייה הזאת שאתה עושה, שורש כל מצווה אתה עושה. הוא אנוכי, השם אלוקיך, אשר עושה את זה, אני אומר שיתרם. אגב, אתם מבינים את האשר הוצאתיך מארץ מצרים? זה דקה אחת, אבל צריך להאריך בזה הרבה. ראיתי רק השבוע אצל האדמו"ר הזקן בהגדה, בסידור. זה פלאי פלאות. יש שאלה ידועה שכולם שואלים. למה מצוות האמונה זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את השמיים ואת הארץ ואותך? נכון? תתחיל את הבריאה. למה מצוות האמונה, רבי יהודה הלוי שואל, כולם, מבן עזרא, כולם שואלים את השאלה. אני לא נכנס לזה עכשיו בהרחבה, אבל ברגע אחד זה יסוד אדיר, אנחנו בפרשת בו, בשבת. זה יסוד אדיר. אתם יודעים מה ההבדל בין בריאת העולם ליציאת מצרים? בבריאת העולם התגלה שהקדוש ברוך הוא בורא יש מאין. זה דבר עצום. את זה יכול להבין כל אדם בעולם. הקדוש ברוך הוא בורא יש מאין. מבינים מה זה בורא יש מאין? הוא בורא מהאחד, מהאין עוד מלבדו, ישי. היש הזה יכול לחשוב שהוא בפני עצמו. היש הזה פתאום הפך ליש. מה היה לפני? היית אין. למה היית אין? כי לא היה פה כלום. כי היה אור אינסוף. והאור אינסוף צמצם את עצמו ליש. ועכשיו הוא מאפשר לך, אדוני היש הזה, לשים מסביבך כופר. נכון? בדיוק. ועכשיו אתה יכול לשים מסביבך כופר. איתום. נכון? כופרים בתיבה. ולהיות כופר. ולכפור במקור האני, האם של היש, או לא. בעומק זה עניין של תבונה. אבל אתם יודעים מה קרה ביציאת מצרים? ביציאת מצרים גילה הקודש ברוך הוא את הרעיון של לבוש שק בקליפה. ביציאת מצרים גילה הקודש ברוך הוא שאפשר להוציא מה שנראה מת ולגלות שהוא חי. זה יסודם של כנסת ישראל. דבר פלאי. אתם יודעים מה חידוש האמונה? הדבר הראשון הוא בעצם הרבה יותר תובנה מאמונה. מה שאמרתי על הבריאה הוא בין אמונה לתבונה. הדבר הראשון, אגב, נעביר את זה למהלך אחר לגמרי לגמרי. אתם מכירים את הביטוי הענק, תאמין בעצמך? אתם יודעים מה זה תאמין בעצמך? יציאת מצרים, לא בריאת העולם. תאמין בעצמך זה תאמין שמה שמת חי. תאמין בלבוש שק דקליפה ושבחינת החוכמה ישנה, אבל לא החוכמה עצמה. כי החוכמה היא קודש עליון. וזה יכול לנצח את פרעה. זה דבר פילי. פרעה הוא בעצם העורף או ההפרעה שלא יכול לגלות שום דבר, ולכן הוא צועק מי השם אשר ישמע בקולו. לא ידעתי את השם. ולכן הזעקה המרכזית היא וגם את בני ישראל לא אשלח. כי בני ישראל כל הדורות כלפי הפרעונים מגלים את האין סוף שיש בי. והמלחמה באין סוף, קוראים לזה אנטישמיות, קוראים לזה בכל מיני מילים יפות, או לא יפות. המלחמה הזאת באין סוף היא המלחמה של סיפור יציאת מצרים. מצוות האמונה היא במאוד, לא בקרוב. כמעט הייתי אומר, אילו היה כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם, הייתי אומר כי קרוב. אתם מבינים? עכשיו את זה אתה יכול, תתבונן. תתבונן ותראה שאתה יש, שבא מאיזשהו מקום. או אתה יש מאין, ויש לך את הישוב לפני, וכו'. נכון? אבל יציאת מצרים היא הידיעה שאין מת באינסוף. שאין מת ואין סוף, שהאין סוף ממשיך כל הזמן. העולם חושב הפוך, העולם מתפעל מיציאת מצרים פחות מהבריאה. העולם אומר, וואו, הבריאה, הרימו הר געש. עכשיו תחשוב רגע בעומק, מה הבעיה? אין עוד מלבדו פירושו הכל אין סוף. צמצמו את האין סוף להר געש. מה פירוש? בראו את אפריקה. צמצמו את אין סוף ליבשת שנקראת אפריקה. ועכשיו צמצמו את אין סוף למים פה, וליבשת פה, ולמים פה, ולירח פה, ולשמיים פה. צמצמו את אין סוף, עשו חלל פנוי. היה צמצום. זה הבריאה. יציאת מצרים? יציאת מצרים זה אין מוות. אין סוף הוא פה, אצלך, בפנים. מה שאתה קראת מת, חי. זה היפוך גמור. יציאת מצרים מבחינה מסוימת של תחיית המתים. ולא לקחתי את האין סוף כביכול וצמצמתי אותו לבריאות. זה לא בורא. זה להוציא מה שהוא קיים. זה דבר מופלא. וצריך להעריך בזה הרבה. ואז הוא מגדיר את זה. אגב, כל שיר השירים שמיוסד על יציאת מצרים, על מה הוא מדבר? אני ישנה. וליבי ער. פשטתי את כותנתי. כל התיאור של שיר השירים הוא תיאור של האם זה מת או ישן. כי אני לא מבין את ההבדל. כי העולם אמר מת. לכן יציאת מצרים היא סיפור של כל יום. ושל כל שעה. ושל השאלה האם אני יוצא ממצרים. לא בריאת העולם. לא כתוב שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא נברא היום ביום שני כמו ביום שני של הבריאה. לא מופיע דבר כזה. אבל חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה משעבוד מצרים. והוא צריך לעשות את התרגילים האלה ערבית ושחרית וכל הזמן וכל היום, כי אם הוא לא עושה את זה, הוא איבד את רעיון לבוש שק הקליפה. את סוד גלות השכינה. זה דבר מופלא. רק שהיא בבחינת שינה ברשעים. ואינה פועלת פעולתה בהם כל זמן שעסוקים בדעתם ובינתם. זה פילי פלוט. מה זה בדעתם ובינתם? הוא הולך מלמטה למעלה, נכון? דעה, בסדר, יש? דעה, והוא עולה לבינה. כלומר, כשההתקשרות שלהם, ואז גם כל השכל, כל הבינה, הוא לא נכנס לחוכמתם עכשיו, בכוונה. בדעתם ובינתם, בתאוות העולם. אלה המיצרים. זאת מצרים. אך כשבאים לידי ניסיון, עכשיו מבינים את עומק המושג ניסיון, שניסיון פירושו לעלות לגובה, להעלות על נס. כלומר, בעצם מה עושה הניסיון? תראו איזה יופי. כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה, שהיא למעלה מהדעת, מה עניין האמונה שהיא למעלה מהדעת? מההתקשרות הנה ונגעה עד הנפש. אז איך זה קשור אליי לנפש? נו, מצד בחינת לבחינת חוכמה שבה, והחוכמה היא הרי הביטול, היא המקום שבו מאיר אור אינסוף. אזי היא הבחינה של החוכמה, היא נאורה משנתה. היא לא מתה. ופועלת פעולתה בכוח השם המלובש בה. יש בך השם. זה ממש ממש סיפור יציאת מצרים. וכמו שכתוב, ויקץ כישם השם. פסוק בתהילים. פסוק קשה מאוד. ויקץ כישם השם. ויקץ. אבל ויקץ כי השם. השם. אז כבר בקבלה שהפסוק הזה מוסב על בחינת החוכמה. ויקץ כי ישן השם. זה מדבר על בחינת החוכמה והאור אין סוף שמלובש בה. שקודם הייתה הבחינה הזאת כישן, כאילו זה מת, כאילו זה רדום לגמרי, אבל שהאדם בא לידי ניסיון של כאילו ששם, עכשיו הבחינה הזאת, החוכמה מתעוררת, לעמוד בניסיון באמונת השם, בלי שום טעם ודעת, ושכל מושג לו. הוא לא מבין למה הוא בדיוק צריך למסור עכשיו את הנפש. אבל הוא מתעלה למעלה למעלה מזה. להתגבר על הקליפות ותאוות עולם הזה בהתר ובאיסור שהורגל בהם. כלומר, הוא עכשיו יכול למסור את נפשו בקידוש השם לא יאמן. הרי הוא מוסר עכשיו את נפשו, את מה הוא מוסר עכשיו? את גופו, את חייו. הרי כל עניינו היה, כל הזמן הוא הסביר לנו 1,000 פעמים שהוא חי כדי לחיות. את כל זה הוא מוסר עכשיו. ולמאוס בהם. הוא מואס כי הוא מעדיף עכשיו את מותו. אז הוא מואס, זאת מדרגת הצדיק הגמור. אתם מבינים מה קורה במנגנון המאוד? רק הצדיק הגמור יכול למאוס בתאוות. כי הוא כל כך תאב למשהו ההפוך. ולבחור לו השם לחלקו ולגורלו. לבחור לו השם לחלקו ולגורלו. למסור לו נפשו על קדושת שמו. זה כאילו לא הוא עכשיו, זה השם שבו. בסיפור חבדי, אני מיד אתן, בסיפור חבדי נפלא שמופיע, הוא בעצם סיפור שמופיע לפני כן. מביא אותו כאן הרב ויינברג בסיפורים שלו, מופיע סיפור מעניין מאוד מהבעל שם טוב, מופיע בתולדות יעקב יוסף, שבזמן הבעל שם טוב היה ילד יהודי שגדל אצל איזשהו פריץ, ומסיבות כאלה ואחרות הוא גדל אצל הגוי הזה, ובכלל לא, כנראה קנטוניסטים, לקחו, והוא גדל אצל. בהתחלה קראו לו, כשהוא היה קטן, שקוד בשם היהודי שלו. זה היה מין בדיחה כזו, פייביש. אז כולם קראו לו פייביש. הילד גדל, ורואים שהוא רציני, והפריץ רוצה להפוך אותו למשהו רציני, אז עשו איזשהו טקס, שבו פייביש הופך לאיוון. טוב, הוא לא שמע על זה שהוא פייביש, הוא לא יודע כלום. עשו טקס שפייביש הופך לאיוון. אבל פייביש הוא כבר בן 4-5, אז הוא רצה לדעת, למה הוא הופך לאיוון. אז הוא אמר לו שאיוון זה יותר גדול ויותר חזק ופייביש. בקיצור, הוא רצה לראות למה הוא פייביש. לא הייתה ברירה לפריץ, אז הוא אמר לו שהוא יהודי. וזה דבר רע ואפשר לצאת מזה, והוא הופך להיות עכשיו. וזה הסיפור ידוע מאוד. מקביל לפאבליק מורוזוב להבדיל מיליוני הבדלות. של הסיפור הקומוניסטי. זה שמסר את, שהרג את אבא שלו בשביל השוויון. להבדיל. ופייביש הזה צועק שהוא לא מוכן, הוא רוצה להיות פייביש. וכשמתחיל הטקס, הוא מוסר את עצמו לעינויים ומת. גיל 5, ילד. כי הוא רוצה להיות פייביש. אז עמדה שם אישה אחת, יהודיה. ואמרה שם, זה דבר מופלא. עמדה שם אישה אחת ואמרה, ריבונו של עולם, אנחנו באמת לא טעינו בך. אבל מסתבר שאתה לא טעית בנו. ומסתבר שזה לא פחות חשוב. הסיפור הוא ביטוי, הוא מופיע בתולדות יעקב יוסף, סיפור גדול שהיה שם. הוא הביטוי שהוא מדבר עליו עכשיו, שבעצם מה שישן זה הקדוש ברוך הוא. ויקץ כי ישן השם. ממילא, ההפעלה שזה מפעיל זה הפעלה של מאוד. עוד רגע הוא יגיע לדבר האחרון שנרצה לגעת בו, איך המנגנון הזה יכול להפעיל יראה ולא רק אהבה? ואיך הוא יכול להחזיק אותי פה עכשיו? ממני. נתקדש בו. זה בי. זה בי.
אבל זה בגלל שתי המנגינות, פה יש מנגינה של קדוש וקדושה, שזה אותה מידה אפשר לקדש, כוח מה וחוכמה, יש פה בלבול באותיות. אז צריך לראות פה את ה... לתאם, מפני שאחרת, זה לא מקביל. קדוש וקדושה ולקדש, זה אותה מנגינה. בכוח מה, השאלה היא, מה עליון על מה? כוח מה או חוכמה? איפה למעלה? אני מהלימוד פה חושבת שכוח מה הוא הראשית, ולכן זה כוח ולא קדוש. זאת אומרת, זה המעלה.
זה הבכוח. טוב, זה עוד סוגיה.
אבל זה מיישב את כל הדברים עם עניין הירידה ללב, ששם חוכמת הלב, ושם...
מעניין, מעניין. בסדר, נראה את זה. נראה את זה, עוד שנייה. כן. מושג אחר לגמרי.
למה לא יכול להיות מנגנון כזה? נגיד, בן אדם מתגייר, פתאום הוא מקבל את המנגנון.
עכשיו אתה שואל על גיור. שאלה מצוינת.
גיור או בכלל, למה זה לא יכול לעשות למה? הרי גם בו יש...
אז אנחנו חוזרים להתחלה, עוד פעם. גר מופיע שגם אם הוא לא היה, נשמתו הייתה שם מאז ומעולה. והגירות היא בעצם גילוי של זה. כשם, אני בכוונה הלכתי על זה כשדיברנו על אור אינסוף הרבה בשבוע שעבר, מהמושג של תורה. מה ההבדל בין הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? לבין אותו משפט חכם שנכתב על ידי אריסטו. למה זה אין סוף, ואני צריך לנהוג בו בקדושה, וזה נצח נצחים, וזה חוכמה, שיום יבוא ויעצפו את הדגים. למה? עכשיו, זה מוריד ממשהו? שום דבר. זה שייך לסוף, וזה אין סוף. זה אותה אור כסלמה. הפסוק הזה הוא לא מה שאתה קולט, כי הוא אלוקות עצמה. אנוכי השם אלוקיך, אני את עצמי כתבתי ונתתי. ענה נפשי, אומרים חז"ל, נוטריקון, ענה נפשי, אנוכי, ענה נפשי, כתיבי תיהבי.
אלוקות לגבי כל הבריאה.
זה במושג של מלוא כל הארץ כבודו יונתן, אל תערבב. מלוא כל הארץ כבודו גם בקליפות הטמאות. מלוא כל הארץ כבודו זה לא לגבי כל הבריאה רק, מלוא כל הארץ כבודו זה גם בעבודה זרה. מלוא כל הארץ כבודו אומר שהאלוקות נמצאת גם בכפירה. ברור?
אבל זה נכון, השאלה היא פחות מי הוא יהודי, אלא מה הוא יהודי. יפה מאוד.
אבל רגע, אבל אתה מבין, יונתן, למה זה קשה לך? כי אתה אומר, אנדרי לוי יצחק, אני לא חושב שהייתי בשיעור שדיברנו על זה. אתה אומר, זה וזה, אני לא... זה אותה סוגיה. החלוקה היא עכשיו, וכן אמרתי אז כשדיברנו על זה, אנחנו חוזרים לדברים שדיברנו אז. הקושי באהבת ישראל, לפעמים כשאני חושב עליו, הוא לא הרחבה אל הצמצום. לא רק האם אתה אוהב אותו, אלא האם אתה אוהב את הישראל שבו. שזאת נקודת עולם, זו נקודה קשה מאוד מאוד מאוד, נקודה מאוד מסובכת. האם אתה קולט שיש פה אין סוף? והמפגש הוא עם האין סוף, לא עם הסוף. זאת חלוקת הבסיס. נמשיך רגע, נגמור.
וכמו... החוכמה, משהו קטן שקשור לזה, החוכמה באה לידי ביטוי, אם לוקחים את המילוי של האותיות, זה יוצא 613, של תרי"ג מצוות.
של חוכמה?
חטא.
כן, 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 חטא כף מ"ה.
זה בדיוק תרי"ג מצוות, וזה ככה החוכמה באה לידי ביטוי.
כדי פלוט. שהכוח מהו תרי"ג. וכמו, בואו, ברשותכם, שנייה, בסדר, רק נגמור רק שנייה זה, כדי שנוכל מזה להמשיך אחר כך. וכמו שכתוב, ויקט כישן השם, לעמוד בניסיון באמונת השם, בלי שום טעם ודעת, כי כאן הוא רק מגיע לנקודה המהותית עכשיו, של מה זה אומר לנו. וכמו שכתוב, ויקט כישן השם, לעמוד בניסיון באמונת השם, בלי שום טעם ודעת, ושכל מושג לו, להתגבר על הקליפות ותאבות עולם הזה בהיתר ובאיסור שהורגל בהם, ולמאוס בהם, ולבחור לו השם לחלקו ולגורלו, למסור לו נפשו על קדושת שמו. ואף כי הקליפות גברו עליו כל ימיו, אותו אחד שמוסר עכשיו את הנפש, אף כי הקליפות גברו עליו כל ימיו, ולא יכול להם. הרי כל ימיו הוא לא היה יכול לקליפות, והוא היה ברשות ליבו, כמו שאמרו רבותינו זל שהרשעים הם ברשות ליבם. מכל מקום, כשבא לידי ניסיון בדבר אמונה בהשם אחד, וכאן נקודת הנקודות, שיסודתה בהררי קודש. מה זה האמונה בהשם אחד? מה הטבעיות הזאת שיש ביהודי של האמונה? זו הנקודה, יונתן, שאתה שואל עליה. הדבר הטבעי הזה שיש ביהודי של האמונה, שפת אמת אומר, אם יש מצווה להאמין, והיא כתובה בפסוק, אנוכי השם אלוקיך, ומזה לומדים את המצווה להאמין, כך לומד הרמב״ם, אז למה לא כתוב האמן? למה כתוב אנוכי השם אלוקיך? אז התשובה הקלאסית, כי אי אפשר לצוות על זה. אומר השפת אמת, כתוב אנוכי השם אלוקיך, כי המצווה היא המצווה הבאה. הריני מודיעך, זה שיש בתוכך את הצד המאמין בי, זאת עובדה. הרי אתה זכאי להתכחש לה, לבחור בטוב ולבחור בטוב האחר או ברע, תעשה מה שאתה רוצה. כל מה שאני מבקש ממך, זה תחשוף את העובדה הקיימת. זה לא כמו מצוות כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך, יש בי תכונה טובה, אבל אם אני לא אפעיל, אני לא אכבד. מצוות אמונה תצא. יכול להיות שהיא תצא אם לא תפעיל אותה אף פעם, יכול להיות שיום יבוא והיא תצא במסירות נפש של וייביש. היא תצא גם אם אתה ילד שגדל אצל פריץ ולא שמעת שאתה יהודי, רק שאמרו שאתה פייביש. והיא תצא כי היא קיימת. למה היא תצא? אין סוף. למה היא תצא? למה הקודש ברוך הוא קודש ברוך הוא? למה כנסת ישראל כנסת ישראל? היא תצא כי היא מצד הקודש העליון. יסודתה בהררי קודש, היא אין סוף. אתה יודע מה? אני מבקש ממך במצווה. אם אתה יכול לחשוף את זה, זה יהיה דבר נפלא. ארכיאולוגיה. תחשוף את הנסתר הזה. ולכן הוא אומר, מכל מקום, כשבא לידי ניסיון בדבר אמונה בהשם אחד שיסודתה בהררי קודש, היא, מה הם הררי הקודש? בחינת חוכמה שבנפש האלוקית, שבה מלובש אור אינסוף ברוך הוא. אז הרי כל הקליפות בטלים ומבוטלים, והיו כלא היו ממש לפני השם. כשמגיעים אל האינסוף, פתאום כל הסופים בטלים ומבוטלים. פתאום כל הקליפות הם ממש לפני השם, פתאום היו כלא היו ממש לפני השם. כלא היו ממש. כי לכתיב, כל הגויים כעין נגדו. כל הגויים, הכוונה כאן עכשיו, כל הקולקטיבים, כל העמים, כל המציאויות. כל הגויים כעין נגדו, אנחנו אומרים את זה בתפילה לפני שאנחנו אומרים, אבל אנחנו עמך בני בריתך. אנו משכימים ומעריבים ואומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כי נכתיב כל הגויים כעין נגדו. וכתיב, כי הנה אויביך השם. הוא מביא פה כמה פסוקים, וכולם באים לבטא את אותו דבר, אבל הם הולכים קומה קומה. תראו איזה יופי. בהתחלה כל הגויים כעין נגדו. איך אמרה, איך אמר הקדוש ברוך הוא לרבקה? שני גויים בבטנך. גויים. יכול להיות אחד בצד הזה, אחד בצד הזה. שני גויים, הכוונה היא שתי מציאויות. גוי זה משון גב, ג' ו', או ג' א', ג'. זה מציאות, זה גאווה, זה דבר בפני עצמו. גאות. אחרי זה הוכתיב, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, יתפרדו. זה רק לא רק גויים, ושני לאומים ממאייך ייפרדו. אויביך ממש. וכתיב, כהימס דונג מפני אש, יובדו כל וכו' וכו' וכו'. עכשיו זה כבר ממש, דונג זה כבר דבר רציני, זה אבל, אבל שמגיעה אש פתאום כל השעבה הזאת היא כלום. כן, נכון. וכתיב, הרים כדונג נמסו. הרים זה כבר הרים ממש. זוכרים את רב לזר בן דורדיה שהלך וביקש רחמים, אמר הרים בקשו עלי רחמים, גבעות בקשו עלי רחמים, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. עד שהוא הבין שאין הדבר תלוי אל אבי, מה פירוש? עד שהוא הבין שהכל קשור באין סוף, והאין סוף הוא פה. אתה מחפש אותם במקום הלא נכון בכלל. ואז אמרו לו הרים והגבעות, איך אנחנו מבקש רחמים עליך? עד שאנו מבקשים רחמים עליך, מבקש על עצמנו, שנאמר כי הרים ימושו, והגבעות תמותנה. ברגע שהוא מגיע לניסיון שלו, מהו ניסיון של מסירות נפש? זה תיאור מדהים מבחינה נפשית. מהו הניסיון? פתאום הכל בטל לאין עוד מלבדו. פתאום ההרים כדון הגנמסו. אתה קורא את התיאורים של שרנסקי, כשהוא נמצא בתוך המאבקים שלו מול הקגב. זה ממש התיאור. זה ממש בדיוק התיאור. איך הוא מרגיש שהוא מייצג אין סוף? הוא לא יודע כלום, הוא בקושי יודע את השמות של האבות. אבל הוא יודע שהוא אין סוף, וככל שההרים גדולים יותר, זה בשלב מסוים הופך אותו למצחיק. אז הוא כאילו משחק מול כל הקגב שח. תרגילים שלמים, תרגילים מדהימים שהוא מתאר אותם. איך בעצם פתאום המסירות נפש היא שבאמת הכל אין עוד מלבדו פתאום. ואז כשהוא מגיע לניסיון הזה הוא מקדש את שמו. אבל כשהוא מגיע לזה, הוא מגיע לזה במאוד. ואתה עומד ואומר, רגע, אבל הרי עולם שלם נבנה לפני כן, ומנגנון הקרוב לא פעל. הפוך. הוא הפעיל ההפך. זה הבחייה שם של רבי. כלומר, לא רק שמנגנון המאוד פועל, קוראים אותו רבי. אגב, קוראים אותו רבי, אצלכם חושבים הפשטו, קוראים אותו רבי, נותנים לו סמיכה. רבי, אתם יודעים מה זה רבי בעברית? כן, כן, אבל מה זה רבי בעברית? זה יפה. מה זה רבי? להרבות. להרבות, להרבות. וורטים אחר כך, להרבות. רבי זה להרבות. להרבות, כן. כתוב, רשי אומר, אלא הדה רבי מאיר, אתה שומע, אבשלום? רשי אומר, אלא הדה רבי מאיר ענייני. לא האלוה של רבי מאיר, אלא שמרבה אור דרבי מאיר. ברבי מאיר. אתם מבינים מה זה שקוראים אותו רבי? רב לזר בן דורדיה היה אלעזר בן דורדיה. דורדיה, אתם יודעים מה זה דורדיה? דורדיה בארמית שמרים. הוא היה בשמרים, וזה תסס, זה היה מסריח. הרי נפילתו היא שם בשמרים בסירחון שלהם. הוא הדבר המגעיל ביותר שאפשר לתאר, הוא הצורה הכי נוראית של כמה אפשר לרדת לגסות של התמכרות. לכלום. והוא, אומר המהר"ל מפראג, הוא, הבן דורדיה הזה, הוא בן דורדיה. הוא בן דור, יש בן עולם הבא, יש בן מצווה, יש בן, הוא בן דורדיה. אבא שלו דורדיה, הוא חי דורדיה. אבל הוא אלעזר. ואתם יודעים מה קורה כשיוצאת בת קול והוא שם את ראשו בן דרכה והיא אומרת אשריך מי? אתה רבי אלעזר. אתה הראית איך אל עזר מרובה יותר מדורדיה. שמה? נכון? אתה צודק, אתה צודק במסגרת הגן גני, אתה צודק 100%? זה במסגרת הגן גני, נכון? עכשיו צריך להוציא דובי ולדון בסוגיה. אלא אם כן אני מבין, זה באמת התסכול. כלומר, התסכול, למשל, אברהם אבינו צריך להיות נורא מתוסכל אם יבוא משיח עכשיו. אני עבדתי כל כך הרבה שנים ופתאום אתה באת וזה לא בסדר, נורא מתוסכל. יש המון תסכולים כאלה, נכון? אלא אם כן אנחנו חוזרים טיפ טיפה לאינסוף ומבינים שהצ'ופצ'יק הוא לא ממש מה שמחייב. זה מה שבחר רבי ואמר. רבי לא בחר על התסכול של השעתיים שהוא עשה את זה. יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בשנים הרבה, זה המילים של רבי מה שאתה אומר. רבי אמר יש קונה עולמו בשעה אחת, זאת אומרת בעצם האינסוף לא פועל לפי המנגנונים שלי. בכלל הוא פועל לפי המנגנונים שלי. זה כמו דיונים על דברים, רק, אז התסכול הוא שאני בקודים שלי משתמש על משהו שהוא מחוץ לקודים שלי. זה התסכול. ולכן גם אנחנו מסבירים תמיד, אשריך רבי וקוראים אותם רבי, כמה זמן לקח לי לעשות צמיחה וכמה זמן לקח לו להוציא דוקורט, והאם הוא הוציא את זה בציון מעולה. בסדר, ככה אנחנו לומדים את זה בגן גני. אבל אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, זה אשריך העולם, אשריך הקודש ברוך הוא, אשריך רב לזר, אשריך רבי אלעזר, אתה הרבית את אלעזר על בן דורדיה. אתה גילית את היסוד הזה של סוד גלות השכינה ושל סק ושל קליפה. אתה גילית שכשזה מתרחש, אז הרים כדון הגנמצו. והיופי אצל רב לזר בן דורדיה עובד הוא שלא לקחו פה עכשיו סיפור על פייב איש מול איוון. אלא על רב לזר מול הבן דורדיה שלו. האויב האמיתי של רב לזר זה הזונה, היא שמה שאמרה לו את זה. זאת הזונה מהמשל של הזוהר הקדוש, הזונה שאמרה לו, אני מקבל את המון כסף ממך, עד רבה. רק אולי אני גם נשלחתי כדי לעורר אותך. והנה אור השם אין סוף ברוך הוא. זה באיחור נורא גדול. והנה אור השם אין סוף ברוך הוא, מלובש בחוכמה שבנפש, גדול ועצום כוחו כל כך, לגרש ולדחות הסתרא אחרא והקליפות. כלומר, אור השם אין סוף המלובש בחוכמה, גדול ועצום כוחו כל כך, הרבה מעבר למנגנון הקרוב. לגרש ולדחות הסתרא אחרא והקליפות עד כדי שלא יוכלו ייגעו, שלא יוכלו לגעת. זה מדהים. אפילו בלבושיו. כלומר, באותו רגע של המסירות נפש, אין לו שום בעיות של ולא תטורו אחרי לבבכם אז. אין לו שום בעיה, קח אותו עכשיו, תעשה לו אולטרסאונד. אין לו שום הרהור עבירה. מה, כל הלב כולו, הכל, צדיק גמור, צריך לבוא ללמוד פה עכשיו. אתם מבינים למה הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם? כי כל לבושיו, זה מופלא, לא יוכלו יגעו אפילו בלבושיו שהם מחשבה, דיבור ומעשה של אמונת השם אחד. וזה הוא נמצא עכשיו. וזה הוא נמצא, זה על הסבא או על הסבתא, היא באושוויץ, או כל אחד עם הסיפור שלו עכשיו. של אמונת השם אחד. דהיינו לעמוד בניסיון למסור נפשו, אפילו שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת השם אחד. אני הזכרתי מקודם את שרנסקי, כי שם זה מופיע מדהים לידי ביטוי, הוא עושה את זה בצורה שהיא לא מהמקום האמוני, בכלל לא מהמקום הדתי כאילו, מהמקום האמוני הכי גבוה שיש. כאילו לא, הוא מתאר את זה איך אני חייב עכשיו להפעיל את השח כך שאף אחד לא יבין שאני נכנע. איך ברור שלא יכול לעלות לי אפילו הרהור. ואז אני בשיח הרות. ברור, מכוח השם אחד. מכוח השם אחד. הוא מגדיר שם הגדרה, הוא אומר שהוא מקבל שם את התהילים מהויטל, והוא רואה שם את הביטוי כל הזמן ירא אלוקים, ירא אלוקים, והוא לא מבין מה זה ירא אלוקים. הוא לא יודע מה זה. מתרגמים לו. יש לו חבר לתא השני, מנדלביץ' בצינוק, מסבירים לו שם הם עובדים דרך כל מיני צורות, אז הוא אומר לו בשלב מסוים שיראה איזה פחד. אבל הוא לא מבין אלוקים, הוא לא יודע למה לפחד מאלוקים, הוא לא מבין מה אומרים. הוא לא יודע אותיות, הוא לא יודע כלום. לא נימולו. אז הוא לא מבין מה אומרים. ואז הוא מבין לעצמו שיראה אלוקים זה הדבר הבא, תשמעו זה מרעיד. הוא מבין שיראה אלוקים זה פחד אדיר מלהפסיק להיות ראוי לצלם אלוהים שבך. כך הוא מבין. הוא מבין שזה יראה אלוהים. שיראה אלוהים זה הפחד מלא להיות ראוי לזה שאתה היחיד פה שמייצג את אלוהים. הבושה. הוא ככה הוא קולט. הוא מסביר ככה. ואז לא יוכלו יגעו אפילו בלבושיו שהם מחשבה דיבור ומעשה של אמונת השם אחד, היינו לעמוד בניסיון למסור נפשו אפילו שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת השם אחד. כגון להשתחוות לעבודה זרה. אף שאינו מאמין בכלל בליבו. כמו שאמר לו הקיסר לאמא ושבעת בניה. וכן שלא לדבר תועה חס וחלילה על אחדות השם. אף שאין פי וליבו שווין, רק באים אליו ואומרים לו תגיד מילה, נטביל אותך אחרת. הוא מדבר פה על האנוסים ועל השמדות ועל כל הדברים האלה. רק ליבו שלם באמונת השם. כמו הקיסר שבא לילד הקטן ואומר לו להשתחוות שם. רק כלפי חוץ. וזה ברור שזה רק לבוש. אבל כל הלבושים שלו זה לא יכול פשוט לגעת. ואז אתם זוכרים מה אומר הילד הקטן לקיסר אחרי שהוא הרג את ששת אחיו. והוא בא להרוג אותו עכשיו. חבל עלך קיסר, חבל עלך קיסר. לא חבל עליך? על כבוד עצמך כך. על כבוד קונך, לא כל שכן. אתם יודעים למה זה כל כך עמוק מה שהוא אומר שם הקטנצ'י כזה? הוא אומר לו, תגיד לי, אני עכשיו רוצה לדבר איתך שכל. השכל שלי זה אמונה בהשם אחד. תשאל אותי איפה השכל שלי? אין שכל פה, על מה אתה מדבר בכלל? ואז הוא מסיים, וזה נקרא, זה פילי פלאות. מה שהיה לילד הקטן שם, לפייביש, או להוא, או לשרנסקי, או לכל אחד מאיתנו שנדע את זה בשמחה. וזה נקרא, דחילו הנכלל ברחימו. הרי השאלה שלו המרכזית הייתה, גם אם יכול להיות שאני יורש בירושה מאבותינו, נו, אהבת השם, אבל איך אפשר לרשת? יראה. הוא אומר, זה לא דחילו בפני עצמו. באמת נכון? יראה באמת, זה רק עבודה של התבוננות. יראה זה לראות משהו, לנתח אותו, לראה. נכון? אבל יש דחילו הנכלל ברחים. יראה שכלולה בתוך האהבה. זה דבר מופלא. שהיא האהבה הטבעית שבנפש האלוקית שבכללות ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. מה שאומר האדמו"ר הזקן, השם יוד קי וב קי בתיבה אחת, היה והווה ויהיה בתיבה אחת, זה אלוקינו, זה מקור כוחנו. שמע ישראל, תקשיב אתה הרי ישראל. יוד קי וב קי בתיבה אחת, שזה למעלה מהזמן, למעלה מהטעם, למעלה מהמקום, זה אלוקינו. ואז הוא מסיים, וזה נקרא דחילו הנכלל ברחימו, שהיא אהבה טבעית שבנפש האלוקית שבכללות ישראל, שחפצה ורצונה בטבעה לדבק בשורשה ומקורה אור אין סוף ברוך הוא. זה הנר. שמפני אהבה זו ורצון זה, מפני האהבה, מפני הרצון, זה לא יראה שבאה מהתבוננות. היא יראה ומפחדת בטבעה, מנגועה בקצה תומעת עבודה זרה חס ושלום. שהיא נגד אמונת השם אחד. אפילו בלבושיה החיצוניים. זה לא לפי ההיגיון. ההיגיון אומר, זה רק לבוש חיצוני, אז אין דבר. אבל אתם יודעים לאן היא מגיעה? היא מגיעה לה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. היא מגיעה להבנה שכל מה שהוא לא השם אחד הוא רוח שטות. היא מגיעה להבנה שעליה אנחנו נדבר בפרק הבא בעזרת השם. היא מגיעה להבנה של איך אני יכול לחיות אותה במציאות, לחוש, להגיע לזה שלגעת בלבושים הלא נכון, זה עצמו כבר עבודה זרה.
זה לא ממש, זה בכוח.
זה בדיוק. נכון, 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 נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. שהיא נגד אמונה, זה גדול מאוד, שהיא נגד אמונת השם אחד, אפילו בלבושיה החיצוניים, שהם דיבור או מעשה, אפילו שהם בלי אמונה בלב כלל. לא מאמין בדבר הזה, כלום. אבל מה זה ממשי? מה זה הדיבור הזה? מה זה המעשה הזה? אבל כיוון שזה דחילו הנכלל ברחימו, אז ממילא זה מופיע גם לגבי זה. הערכנו היום פשוט כדי לראות את כל המכלול ביחד, ומכאן הוא מגיע לאיך זה מתממש כאן על ידי ההבנה הזאת. מרדית.